ترى نحن ب بسيادة الشعب ب لا بسوف تلك التاك مجري وفي دمامة تلك التاك אז אנחנו עכשיו מגיעים לפרק כך. פרק כך, מיוחד במינו. במשקל החסידות. לא מצאנו, בשאר המידות, שיהיה צורך להקדיש פרק למשקל אותה המידה. לא מצאנו במשקל הזהירות, או במשקל הפרישות, או במשקל הקדושה. אבל בחסידות יש צורך במשקל. מה זה משקל? איזון, הערכה מדויקת. מפני מה? משום שהחסידות היא בהגדרה עשיית יתר, ובהגדרה יש בזה סכנה. כי אינך יודע מתי צריך לנהוג בדרך חסידות, מתי שלא לנהוג חסידות, ולפעמים מתי החסידות היא להימנע ממידת חסידות. כדי להביא לכם דוגמה לדבר, אביא לכם סיפור שקרה לי עם גוי. הייתי פעם בהרצאה של איזה גוי שדיבר על רפואה. רפואה, טבעונית, מזרחית, כל מה שאתם רוצים. שאלו אותו, אם כל כך אתה מדבר נגד הרעלים, אז למה אתה שותה את הקוסטה שהביאו לך? יוצא בשקית עם סוכר. אז הוא ענה, כי הרווח הבריאותי שיהיה לי מזה שאני לא אשתה את הקוסטה, איננו שווה לפגיעה שתהיה כלפי האדם שהביא את הכל. בסדר? אז אפילו מגוי יש פה מה ללמוד במידת חסידות. כן? אז גם פה משקל החסידות זה נושא שצריך ברור, כי הרבה פעמים היצר הרע משתמש בחסידות כדי למצוא לו פורקה. הבא נקרא. מה שצריך לברר עתה הוא משקל החסידות הזה. והוא, למה אומר על זה? מה? למה לא עזוב? לא. כי המילה חסידות בזמנו של רמח"ל הייתה זכר. כל מילה מסתיימת באות בזמן חז"ל, וגם עד העברית המודרנית הייתה זכר. בתנ"ך המילים המסתיימות באות הן נקבה. למשל המילה גלות, זכר או נקבה? מה? חדש ימינו בגלות ישן, עורה למה ישן. אם כן, גלות זה לשן זכר, מה אתה אומר?
גלות ארוכה.
גלות הארוך. אתה תראה, היום אומרים ארוכה. אבל אם תסתכל בכתבים הקדומים יותר, של רבותינו, גלות זה זכר. אז גם משקל החסידות הזה, זה לא טעות בעברית, הוא יודע עברית מצוין, פשוט זה העברית שלו. מה שצריך לבאר אתה הוא משקל החסידות הזה, והוא עניין עיקרי מאוד מאוד. ותדע, באמת, שזוהי המלאכה הקשה שבחסידות, כי דקות הרב, הרי סתם לנהוג מידת חסידות זה לא קשה. אומרים כך, מי שעושה כך זה הדין, מי שעושה יותר זה מידת חסידות. אז אני עושה יותר, מה בעיה? אבל יש פה בעיה יותר קשה, זה הדקות של המשקל, ויש לה יצר בדבר הזה כניסה גדולה. על כן נמצא סכנתו עצמה, כי הרבה דברים טובים יוכל היצר לרחק כאילו הם רעים, והרבה חטאים לקרב כאילו הם מצוות גדולות. למשל, מצווה לא לאכול אצל חברו. פגיעה. אתה פגעת בבן אדם בשם צדקות. מה פתאום? לא מדובר שמה שאצל חברך אינו כשר. מה זה אני אומר? אני אומר שהדבר הוא מותר, אלא שלך יש הקפדה שעשויה לפגוע באדם השני. כן? זה אסור להקליט. אסור להקליט. כן, מעשה במרוקו, בתנין חכם אחד, שהיה אוכל חלק. זה דבר שלא היה מקובל. ברוב המקומות במרוקו, היהודים לא אכלו חלק. היה חכם אחד שכן אכל. השתתף יום אחד בשמחה משפחתית, הביאו לכולם בקר, והביאו לו עוף. שאל אותם, למה אתם נותנים לי עוף ואתם אוכלים בקר? אמרו לו, כי אנחנו שמענו עליך שאתה אוכל חלק. אז אנחנו נביא לך עוף במקום בקר. הוא אמר, אתם לא הייתם צריכים לשמוע את זה, תביאו לי בקר. אכל. משום שכאשר אדם נוהג באיזושהי חומרה או איזושהי הקפדה, זה רק בתנאי שהדבר הזה הוא בינו לבין עצמו. ברגע שהוא מופגן, יש בעיה שהוא פוגע באחרים שאינם עושים כן. יש בגמרא בירושלמי סיפור על רבי יהושע בן חנניה, שהיה מהלך בדרך בחורף. עכשיו יש תקנה קדומה, יש תקנה של יהושע בן נון, שבחורף, מכיוון שהדרכים הן בוציות, כן, זה לא דרכים של ימינו, עם אספלט, פעם הדרכים היו לא מרוצפות, היה בוץ. אז התירו ללכת בצידי הדרכים על גבי האבנים של השדה הגובלת בדרך. אף על פי שלכאורה בעל השדה יגיד, אני לא מרשה שידרכו אצלי, אבל מפני יישוב הארץ, על מנת כן ינחיל יהושע את הארץ, שיוותרו על כך, ושיהיה מותר ללכת בצידי הדרכים. יום אחד רבן גמליאל ראה את רבי יהושע, ומי זה רבי יהושע? אחד מענקי עולם, ראה את רבי יהושע מהלך בתוך הבוץ. אמר רבי, זה הרבן גמליאל לרבי דרפון, בוא ננדה אותו, נחרים אותו. אז למה נחרים אותו? כי הוא לא נוהג לפי הקולה של יהושע בן נון. אבל אז אמר לו רבי דרפון, אולי הוא רק מחמיר על עצמו. לא שהוא סובר שזה לא ככה הלכה, אבל הוא מחמיר על עצמו. אמר רבן גמליאל, מתי זה מותר להחמיר על עצמו? והדלה מבזה חורנים, כשאיננו מבזה אחרים. אבל ברגע שהוא עושה את זה בפני נשיא ישראל, רבן גמליאל עולה, וכן סומך על זה והוא לא, זה ביזוי. היה חייב לסמוך על העיקר. ולכן חייב היה נידוי. השאלה היא ככה אם זה מותר שזה יהיה נפות. כלומר, תלוי למי. יש כאלה שפסקו שזה עיקר הדין. אבל אני אומר, ברגע שיש מצב שבו יש אנשים שאוכלים ואחרים שאינם אוכלים, יש בזה פגיעה. לכן אתה יכול שלא לאכול, אבל לא באופן שתיוודע הדבר. זאת אומרת, איך אמר לי פעם הרב הראשי של ירושלים, רבי שלום נוסף, שם יארץ אמר ושמותיו, הוא אמר לי, אסור לך להגיד שאתה אוכל חלק. כי ברגע שאתה אומר, אתה מכריז על הבדל בינך לבין היהודי השני. זה בוודאי אסור. מי אמר שזה בסדר שזה ידוע? כלומר, יש הרבה דברים עקומים שנעשו בימינו. למשל, היום אני לא אוכל אצלך. לא אוכל אצלך, אבל זה בגלל שאני מקפיד, ואתה מקבל את זה באהבה. מי אמר שזה בסדר שאתה מקבל את זה באהבה? זה שאתה בעצמך נוח לבריאות, בסדר. אבל אם חז"ל אמרו, קבעו כל מיני כללים כדי להרחיק אותנו מן הגוי, כדי למנוע אצלנו את האכילה ממנו, זה סימן שהאכילה היא דבר המקרב והמרחיק, ושכך טבע האדם הנורמלי. יפה מאוד, בדיוק. אסור לך, כל דבר שעשוי להראות עליך שיש לך מעלה מיוחדת, אסור לנהוג בו בצדו. נכון, למשל, לא, דין. מחלוקת. דבר שיש כאלה נוהגים כך, יש נוהגים כך. אז אם כך בצדו. מה? הספרדים חלק. אם אתה אוכל, לא כל הספרדים אגב אוכלים חלק. אבל אני אומר, נגיד ספרדי שמהספרדים האוכלים חלק, נגיד, לא כל הספרדים זה כך, נגיד, הוא מתארח באיזשהו מקום, הוא יכול להגיד, לא תודה, אני מעדיף אוף. למה? אני חולה, אני לא יכול לאכול בקר, או אני אכלתי כבר בקר הבוקר, נמאס, אני רוצה משהו אחר, או אני לא רוצה. כן, מותר לשקר מפני השלום. אבל להגיד, זה בגלל שאני עבורי אסור לי לאכול את זה, זה אסור. זה אסור להגיד. אסור להגיד. זאת אומרת, ברגע שאתה פוגע באדם, זה אסור. מותר לך לשקר, זה כן. עכשיו, אם בסוף יגידו, תאכל, תאכל, זה קשה. מה אתה צריך לעשות? לאכול. כי ברגע שניכר שהקפדתך היא מסיבות הלכתיות, אסור לך לנהוג בזה. כן. כן, אבל אסור שהדבר הזה יהיה, זה כל אחד יודע שכל אחד בביתו עושה כך, אבל בציבור זה פוגע. מה? שלוש שעות. נו, נו, רק שש. אתה אם הוא יתבע ממך את זה, ויגיד שהוא נפגע מזה שאתה לא אוכל, תאכל. כן? אם יהיה ניכר, לא צריך להגיד לך, אם ניכר שהוא נפגע מזה, אתה צריך. כי זה נקרא שאת הדחק, ובשאת הדחק אנחנו שומעים על דעת מיעוט. כלומר, גם אם תאמר שהפוסק השני הוא דעת מיעוט, ואין על החתמותו, אבל בשאת הדחק פוסקים כדעת מיעוט. בשביל זה אתה צריך שיהיה לך שכל. כלומר, לא די שתדע את ההלכה, אתה צריך עוד משהו, זה שכל. כן? מה?
אני אמרתי,
אני
אמרתי שתקבל את זה,
אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו, חז"ל אסרו לאכול בישולי גויים, למה? כי הם רוצים שנתרחק מהם. זאת אומרת שחז"ל אומרים, רוצים שתרגיש את הריחוק שיש בזה שאתה לא אוכל את זה. זאת אומרת, אבל אם אתה כבר רגיל לא לאכול את כל מיני יהודים, אז זה שאתה לא אוכל את זה לגוי לא מבדיל אותך יותר ממנו מאשר מהיהודי השני. זאת אומרת שאתה איבדת את החוש שחז"ל רצו למטוע בך שמרחיק אותך מן הגוי. נכון? כלומר, דיני הכשרות עניינם לקרב בין יהודים ולהרחיק בין ישראל לעמים. לכן זה חשוב, כן.
כל דין,
למרות
שהוא
כתוב 500
פעם,
500
פעם,
אם יש בזה מחלוקת, כלומר, אם זה בגלל שאתה נוהג אחרת מהם. למשל, בזמן ש... אתה יודע, לפי הארי, אדם צריך מיד אחרי תפילת העמידה לעשות נפילת אפיים. כלומר, לא לעמוד, אלא לשבת. נכון? נוסח אשכנז, עומדים, ורק בסוף, אבי הוא רחום, יפנים. נכון? נדבר בשני וחמישי. מה יעשה אדם שנוהג כארי, שנמצא בתנוסח מפעל נוסח אשכנז? כתב הרב שלמי ציבור, יעמוד ויפה את עצמו קצת באופן שלא יורגש. נכון? וככה פוסקים הנורמליים. היום הופך להיות מצב כזה, שבשני צדדים של המדרכה זה שתי הלכות שלו. זה דבר לא נורמלי.
בתפילה בלחש אין בעיה.
לחש אין בעיה. מה שלא ניכר, לא ניכר. נכון? נכון. אם אתה חזן, זה משהו אחר, תתפלל במצב שלהם. כן? זה דברים שאצל חז"ל היו פשוטים וגם אצל כל הפוסקים פשוטים בימינו התקלקלו, אז צריך לתקן את זה. עשיתי פעם טעות, אצלי הייתה פעם שמחה בבית, שמחה משפחתית, הגיע איזה יהודי לבוש כמו שיהודי צריך לבוש, ולא הגעתי, אמרתי אפשר בבקשה לקבל כוס מים. מים אין לי בעיה. עמדתי להביא לו כוס, הוא אומר אפשר כוס פלסטיק, כוס הפעמית. ואני, מחילה מכבוד עצמי, עשיתי טעות, נתתי לו את מה שהוא ביקש. עשיתי טעות. לא, הוא לא צריך שאני טובל את הכלי. זאת אומרת, מה הייתי צריך לעשות אם אני אדם נורמלי? אני צריך להוכיח אותו על זה שהוא עבר על איסור של חושת מקשרים ועל בעל הפנים וכו', נכון? חוץ מזה, אבל אני אומר, אבל הייתי צריך לדעת אותו. מה ראה כבודו לחשוד בי שאינני טובל כלים? ואם הוא היה אומר אני חושד בך, אז הייתי לזרוק את זה מהבית. מדין חינוך. לא עשיתי את זה. אני עשיתי את טעות חיי, נתתי לו משהו ביקש, והוא הפסיד חינוך, מה שאלה. יפה. טוב. עכשיו, בואו נמשיך. והרבה חטאים לקרב כאילו הם מצוות גדולות. ובאמת שלא יוכל איש להצליח במשקל הזה, אלא בשלושה דברים. א', שיהיה ליבו ישר שבלבבו. ושלא תהיה פנייתו אלא לעשות נחת רוח לפניו יתברך, ולא זולת זה כלל. לא כדי להראות את ההחמרות שלך, ולא כדי לפאר את עצמך וכדומה. שתיים, ושיהיה מעיין על מעשת עיון גדול. וישתדל לתקנם על פי התכלית הזה. ואחר כל זאת, זה עדיין לא מספיק. יהיה משליך יהבו על השם, שאז יאמר בו אשרי אדם עוז לובך. וגומר, לא ימתן טוב להולכים בתמיד. אומנם, אם אחד מן התנאים האלה יחסר לו, לא יגיע אל השם, וקרוב הוא להיכשל וליפול, דהיינו. או, אם הכוונה לא תהיה מובחרת וזכה, או יתרשל מן העיון במה שיוכל לעיין, או אם אחר כל זה לא יפלה ביטחונו וקונו, קשה לו שלא ייפול. אך משלושתם ישמור כראוי, תמימות המחשבה, עיון וביטחון, אז ילך בטח באמת ולא יעונה לו כל רע. כלומר, יש פתרון לדבר. הוא הדבר שאמרה חנה בנבואתה, רגלי חסידיו ישמור. כן, יש סיפור, רבי אלעזר בן שמעון. רבי אלעזר בן שמעון, בנו של רבי שמעון בר יוחאי. הוא היה משתף פעולה עם המשטרה הרומנית. היו שודדים וזה. הוא היה עוזר לגלות שודדים. ויום אחד הוא תפס מישהו, הרומאים שרפו אותו. הוא התגזל, מה אני לא בסדר, אני גרמתי לאבד נפש מישראל, אכל את עצמו. הראו לו בחלום שהאיש הזה בא על נערה מאורסה ביום הסיפורים. תרזית הרגלי חסידיו, תשמור. תשמור שלא תבוא תקלה על ידו. ודוד כמו כן אמר, ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמעו. מה זה? דווקא דוד, גבי דוד המלך, זה מאוד מעניין. דוד המלך, סיפור בת שבע, נכון? שבע, סיפור לא נעים. כן, המלך נמצא בביתו, כשכל המשרד במלחמה, כולל אוריה החיתי, רואה את בת שבע, לוקח אותה לארמונו. מאוד לא נעים הסיפור, סך הכל משקו של אוריה, ואחר כך בא אוריה, כדי שדוד לא ירגיש, אומר, הולך הביתה. הוא אומר, לא, אני לא אלך הביתה, אבל אני בהיריון, זה בעיה, וזה, אתה מסדר שאוריה ימות במלחמה, ואז הכל מסודר. טוב, בסדר, דוד חזר בתשובה, נכון? דוד חזר בתשובה אחרי שנתן הנביא, נתן לו על הראש. אמר לו, אתה לקחת את אשתו של אוריה אחותי, ואתה הרגת אותו בחרב בני עמון, אתה לא בסדר. דוד המלך אמר, חטאתי, גם חטפתי אותה, אחר כך קיבל נשים, אבל עדיין לא מובן. איך דוד המלך מוליד דרך בת שבע את שלמה המלך, ומכאן כל השושלת של המשיח? אומר המהר"ל, זאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא לא נתן לדוד לחטוא באמת. כלומר, אומנם דוד מצד עצמו יכול להיות שיצרו אמר לו לקחת אשת איש ולהרוג אדם חף מפשע. אבל אומר המהר"ל נפרד, הקדוש ברוך הוא לא מסכים שהשושלת המשיחית תקום מתוך מעשה כל כך נורא. לכן הוא סידר שבאמת היא הייתה גרושה. ושבאמת אוריה היה באמת חייב מידה. כי הוא היה מורד במלכות. וכולי וכולי, כך שמבחינה הלכתית נטו דוד יצא נקי, משום רגלי חסידה בשמור. הוא שומר שלא תהיה תקלה כזאת, תקלה כן, ודאי, תקלה מוסרית בוודאי שיש, אבל תקלה של עבירה כל כך אמורה של עריות ורצח, זה הקדוש ברוך הוא לא ייתן לי זה. אז מה שאומר כאן? ודוד כמו כן אמר, ולא יעזוב את חסידיו, לעולם נשמעו. והנה, מה שצריך להבין הוא, כי אין לדון דברי החסידות על מראיהן הראשון, אלא צריך לעיין ולהתבונן עד איכן פעולות המעשה מגיעות. כי לפעמים המעשה בעצמו ייראה טוב, ולפי שהתולדות רעות, מתחייב להניחו, ואם יעשה אותו, יהיה חוטא ולא חסיד. הנה, יש לנו מספר דוגמאות. מעשה גדליה בנחיקם. גלוי לעינינו שמפני רוב חסידותו שלא לדון את ישמעאל לכפרובה, או שלא לקבל לשון הרע, אמר ליוחנן בן קרח, שקר אתה דובר על ישמעאל. ומה גרם? גרם שמת הוא, ונבזרו ישראל, וחווה גחלתם הנשאר. חמור, גדליה בן אחיקם, היה צריך לקבל את הדיווח, ולחשוש על כל פנים, שמה ישמעאל רוצה להורגו.
ומה
ישמעאל
רוצה?
רגע, אין לתועלת הנלקטת מזה הספר בקריאה בו פעם אחת, אלא בחזרה עליו. כן. וכבר ייחס הכתוב אליו הריגת האנשים אשר נהרגו, כאילו הרגם הוא, וכמאמרם זל על פסוק, את כל פגרי האנשים אשר ריקה ביד גדליהו. כלומר, אנחנו מאשימים את גדליה ונחיקה בהריגת האנשים שהרג ישמעאל בין והבית השני, כלומר, זאת אומרת, להגיד, צדקו, אני לא רוצה לשמוע לשון הרע, החפץ חיים. החפץ חיים היה יהודי גדול, כתב ספר בשם חפץ חיים. על נכון, לשון הרע. הוא זה שבאמת החזיר לעם ישראל את הזהירות ההמונית בענייני לשון הרע. והוא השתתף באספה הגדולה מכל העולם כולו של אגודת ישראל בווינה. והוא היה מסתובב מחדר לחדר ושואל מה הוא אמר ומה פלוני אמר ואיך זה, וזה שמע כל הדיונים הסודדים פה שם. שאלו אותו, רבנו, אתה כתב את הספר חפץ חיים, אז איך אתה נשמע? ככה אמר, תמים תהיה עם השם אלוהים. טוב, ידעי מי יש לו את זה. עכשיו, והבית השני, גם הוא חרב על ידי חסידות כזה, אשר לא נשקל במשקל צדק. ממעשה דבר קמצא אמרו, סבו רבנן לקרובי. אמר להם רבי ישראל בן אפקולס, יאמרו בעלי מומין קריבי לגבי מזבח, סבור למפתלי, אמר להם רבי ישראל בן אפקולס, יאמרו מטיל כמו בקודשים יארץ. בין כך ובין כך הלך אותו רשע, והלשין את ישראל, בא הקיסר והחריב את ירושלים. כן, סיפור ידוע. כן, בר קמצא, היה לו כעס על הרבנים, הלך והלשין אצל הקיסר הרומאי, טען אצל הקיסר הרומאי שהיהודים מורדים. זאת אומרת, אתה יודע שהם מורדים? הם לא רוצים יותר להקריב את הקורבן שלך. כן, יש קורבן כל יום שהקיסר היה שולח לבית המקדש. כלומר, מטעמו של הקיסר היו מקריבים קורבן על יום המקדש. ובאמת, המרד פרץ בצורה הזאת, מסופר ביוספוס פלביוס, במלחמת היהודים הרומאים, שהמרד התחיל כשהקנאים סרבו להקריב את הקורבן של, של הקיסר. ואז התלמוד אומר ש... הקיסר שלח את הקורבן בידיו של בר קמצא, והוא הטיל מום במקום שהוא אצלנו פוסל את הבהמה למזבח, אבל עבור גוי זה לא פוסל. כן? יש אומרים, או בניב שפתיים או בדוק שבעיים. מדוע אצלנו זה פוסל ואצלם זה לא פוסל? כי המעלה המיוחדת של עם ישראל זה מעלת החוכמה שבעיים, או מעלת הדיבור שבשפתיים. זה מעלות מיוחדות לאומה הישראלית. ולכן אצל גוי קורבן נשאר כשר למרות הפגם הזה, ואילו בישראל נפסד. זה כבר כשלעצמו כבר סיבה לאיבה בין ישראל לעמים. אז חשבו הגמרא ככה, שכאשר הגיע הקורבן עם בר קמצא, וראו החכמים מה קרה, אמרו, נקריב את הקורבן בכל זאת, משום שלום מלכות, כנגד לא להסתבך עם הקיסר, אנחנו נקריב את הקורבן. אמר להם ישראל לאפקולס, לא, אי אפשר. למה אי אפשר? כי אף על פי שזה קורבן של גוי, וקורבן של גוי מותר להקריב במצב כזה, יאמרו בעלי מומים קרבים למזבח, אנשים יטעו, לא יבחינו בין קורבן כזה לקורבן אחר, ולכן אנחנו נפסול את הקורבן כדי שלא יבואו לטעות. פעם מצד חסידות. אמרו לו, טוב, לפחות נהרוג את בר קמצא. כלומר, כדי שהוא לא ילך להלשין לקיסר. אתם מבינים? לפחות להקפיד, כדי שלא יתבלבלו בבומים של קורבנות על גבי המזבח, אז יש פתרון יותר פשוט, להרוג את הבן אדם שהביא. כן? עושה אמור למלטלה, שלא ילך להלשין וזה. פחות. נעשה משהו יותר קל, להרוג את הבן אדם. אמר להם שכה ולפקודה, לא נמצא להרוג את זה. למה? יאמרו, נפיל מום והקודשים יהרג. יחשבו שמי שעשה מום בבהמה של קודש, חייב מיתה, וזה הרי לא נכון, לא נהרג, אלא חייב מיתה בידי שמיים בלבד, ולכן אנחנו לא נהרוג. דבל חסידות של רבי ישראל בן אפקולס. הוא גם מחמיר לכיוון הזה, גם מחמיר לכיוון הזה. מה קרה? לא הקריבו את הקורבן, בר קמצא הלך לקיסר, והגיע, וכך שלח את הצבא לירושלים, ונחרב הבית. זה מה שאמר רבי יוחנן, על זה אמבטנותו של רבי זכריה, החריבה את ביתנו, ושרפה את היכלנו, והגלתנו לבין ארמון.
הוא היה כאן
לבד? לא, זכריה בן אפקולס היה כנראה ראש הסנהדרין של הכהונה. הייתה סנהדרין של הכהונה. ויש אומרים, מה זה אנוותנותו? זאת אומרת, בזה ענווה יש פה. יש אומרים שזה משום שיש הלכה שבסנהדרין, מי מדבר ראשון? הקטן. הקטנים מדברים בתחילה, אחר כך הגדול. למדוע? כי כשהגדול מדבר, אסור להשיב על דבריו. אז קודם כל הקטנים. ורבי זכריה, על פי שהגדול שבכולם, חשב את עצמו הקטן שבכולם, לכן הוא דיבר תחילה. ולכן לא היה מי שישיב לו. אז גם ההנבטנות הזאת שלא במקומה, גם היא החריבה את מזלכם. זאת אומרת שיש פה ביקורת חריפה נגד מידת חסידות פרטית שאיננה שוקלת את החשבון של הכלל. יאמר אדם, אני אינני רוצה לסמוך על היתר של הרבנות בשליטה, אני רק קונה מערבים. קונה מערבים? מה עם השיקול הלאומי? זה לא חשוב. אתה עם הצדקנות הפרטית שלך מחריב את הכלכלה הישראלית. ונותן אחוזה לאויבינו בארץ. זה מה שיוצא לעשות. אז זה בדיוק כמו הנבטנותו של זכריה בן אפקולס. אגב, מה שאמרו, שבענייני שמיטה, טוב להחמיר ולא לנהוג ביתר של הרבנות. מה זאת אומרת טוב להחמיר? על מי מוטלת חובת החומרה? על החקלאי. לא על הצרכן. אתה החקלאי, ואתה לא רוצה למכור את האדמה שלך בשמיטה, כל הכבוד. קדוש יאמר לך. אתה רוצה כל השנה ללעוד פחות מעיר, בגלל שזה שנה שמיטה, ולא לעבוד את האדמה, כל הכבוד. על זה נאמר, גיבורי כוח עושה דברו, לשמוע בכל דברו. אבל אתה הצרכן, מה זה קשור אליך בכלל החומרה הזאת? אתה, ברגע שהאדמה נמכרה, אז המחיר החלה. לכן היתר הוא יותר גמור. ואם אתה מחמיר, אתה רק בעצם פוגע בחקלאים.
אין פה דברים.
זה לא
דברים.
מה? יש, טוב, יש נסיק על יסתובו דברים, אבל עשית דברים יסתובו על זה, אבל ברור שאין בזה כל בעל. אבל טוב, אולי פעם ניתן לכם שיעור על כל ההלכות של השמיטה, מפה למדו מה, וכל הטענות של כל אחד וכל זה. אבל ברור שפה אתה רוצה להחמיר שלא לקבל את היתר המחירה של הרבנות, בסוף אתה מגיע לחומרה גדולה. כן. נכון, זה דעת הרזה ואני אראה. נכון. לפי השיטה הזאת, נכון.
אבל
לדעת אני לא מבין את זה, נכון. נכון. זה אפשר. טוב, אין הלכה כמותה, אבל זה שתתך. בשתתך אנחנו סומכים על דעת מיעוט. אתם יודעים שזה הלכה מפורסמת, הנושא הזה שסומכים על דעת מיעוט בשתתך. אתה זה שם מזה מעשה גדול, סברתי לכם, לא על הבירה. כן? כן או לא? טוב. הוא לא שכן. טוב, אני מבין. והוא מה שאמר רבי יוחנן, הנדלתו של זכריה, מנפקולה, החריבה את ביתנו, ושרפה את היכלנו, והגלתנו לבין האומות. הרי לך, שאין לדון בחסידות המעשה באשר הוא שם לבד, אך צריך לפנות כובחו לכל הצדדים שיכול שכל האדם לראות, עד שידון באמת איזה יכשר יותר, העשייה או הפרישה. הנה, התורה ציפתה, היא דוגמה פשוטה. יש מצווה. הוכיח תוכיח את עמיתך. אז אני רואה מישהו שעושה משהו לא בסדר, צריך להגיד לו, אתה לא בסדר. וכמה פעמים ייכנס אדם והוכיח חוטאים במקום ובזמן שדבריו נשמעים וגורם להם להתפרץ יותר ברשעם ולחלל השם ולהוסיף על חטאתם פשע. הנה וכיוצא בזה, אינו מן החסידות אלא לשתוק. וכך אמרו ז"ל, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר את שלא נשמע. אתה בא למישהו, אתה אומר לו, שבת! אז אני יודע מה, אני אבוא. דווקא, עם עוד כמה מכוניות, ליד הבית כנסת שלך, דווקא. כן? אז מה הרווחת? מצווה תוכיח תוכיח את המצווה, ודאי שלא קיימת. ואולי אפילו עברת ולא תיסע עליו חטא. ראה פשוט הוא שראו לכל אדם לראות. היה סיפור פעם, היה יהודי אחד שפתח את החנות שלו בליל שבת בירושלים. הלכו וסיפרו לרב חור. הלכו בליל שבת שבת. הלכו בסיפור, והרב לא הגיע. באו עשרות תלמידי ישיבה, הלבושים כחרדים, ואמרו, באו להפגין ליד ביתו של הרב קוק. אמרו, בכלל הוא הרב של הציוני, ולא אכפת לו משום שבת, ושום דבר, וזה... עזבו אותו בסוף. אחרי הסעודה, הרב קוק המשיך את הסעודה. בסוף הסעודה, התאבות. בסוף הסעודה... בסוף הסעודה אומר הרב להשמש שלו, בוא אנחנו הולכים לחנות הזאת. טוב, כיוון שראו את הרב קוק הולך, אז באו אליו עוד אנשים, ואז הצטרפו כמות גדולה שהגיעו לחנות, באו הרבה אנשים. הרב קוק אמר, תעשו רק מה שאני עושה. נכנס הרב קוק לחנות, אמר שבת שלום רב שמואל, ויצא. ואז כל אחד נכנס, שבת שלום רב שמואל, ויצא. ובסוף הבן אדם סגר את החנות. שאלו את הרב קוק, מדוע כשהם באו וצעקו אליך, אצלך לא באת. ומתי אם הייתי בא איתם, אז מעולם הוא לא סגר את החנות. אפילו לשבת. לכן לא יתפרם לענות. או, אתה נשקול, תחת צידי. ראה פשוט הוא שראוי לכל אדם להיות מקדים ורץ דבר מצאו להשתדל להיות מן העוסקים בה. אך הנה, לפעמים יכול להיוולד מזה מריבה. כן, מצווה גדולה לעלות למפטיר של יונה ביום הכיפור. כיוון שזה מצווה גדולה, מצווה לריב על זה. כן? שיותר תתבזה המצווה ויתחלל בשם שמיים ממה שיתקבל. וכיוצא בזה, ודאי שחייב החסיד להניח את המצווה ולא לרדוף אחריה. וכן אמרו ז"ל בעניין הלווים, וזה לשונם. מפני שהיו יודעים שכל מי שטוען בארון שכרו מרובה, היו מניחים את השולחן והמנורה במזבחות, וכולם רצים לארון ליטול שכר. ומתוך כך, היה זה מריב ואומר, אני טוען כאן, וזה מריב ואומר, אני טוען כאן. ובתוך כך היו נוהגים קלות ראש, והייתה שכינה פוגעת בהם וכו'. הנה, חייב האדם לשמור כל המצוות, בכל דקדוקיהם, לפני מי שיהיה, ולא יירא ולא יירוש. וכן הוא אומר, ואדברה בעדותיך נגד מלאכים, ולא יירוש. זה ברור שאדם צריך לא להתבייש ולקיים מצווה, אפילו במקום שיצחקו עליו בגלל קיום המצווה. וכן שנינו, הווה עז כנמר וקל כנשר ורז כצבי וגיבור כארי לעשות נוצר להביא חשוב השמיים. אומנם גם בזה צריך חילוק והבחנה, כי כל זה נאמר על גופי המצוות שחייבים אנחנו בהם חובה גמורה, שבהם ישים פניו ככה לניש. כלומר, מה שהדין זה הדין, אל תעשה חשבון, אל תפוק חשבון לאף אחד, תעשה. אך יש איזה תוספות חסידות שאם יעשה אותם האדם לפני המון העם, ישחקו עליו והתלוצצו ונמצאו חוטאים ונענשים על ידו. אז הוא נענש על זה שבגללו הם נענשים, והוא היה יכול להניח מלעשות את הדברים ההם, כי אינם חובה מוחלטת. הנה דבר כזה, ודאי שיותר הגון הוא לחסיד שיניחהו מי שיעשהו. והוא מה שאמר הנביא, והצנע לכת עם אלוהים. וכמה חסידים גדולים הניחו ממנהגי חסידותם, ביותם בין המון העם, משום דמחזה כיוהרה, לא רק לצחוק שיצחקו עליו, אלא גם בגלל שיגידו שהנה הרב הוא מקפיד יותר. מה הוא חושב את עצמו? יש בגמרא סיפור על אחד שהיה מהלך, תלמיד חכם גדול, שכחתי את שמו, היה מהלך עם נעליים שחורות. תפסו אותו השוטרים של הרש גלותה. הרש גלותה אז היה ראש היהודים מבחינה פוליטית ביבל, והייתה לו משטרה משלו. תפסו אותו, אמרו לו, מה זה נעליים השחורות? הוא אמר, זה מתאבד נע על ירושלים. אני מתאבד על ירושלים, לכן יש לי נעליים שחורות. אמרו לו, מי אתה כדי להתאבד על ירושלים? רצו לתת לו מקום. הוא ברח אל העץ. עלה בעץ, יצא ראש גלותה, אמר לו החכם למעלה, רבי, מפני מה בתמיד של שחר נאמר אחד, ולא האחד. את הכבש אחד תעשי בבוקר, ואת הכבש השני תעשי בן 40. צריך להגיד, את הכבש האחד. למה אתה מתעכבת? אחד. אלא מיוחד שבעדרו. הכבש אחד. כלומר, איזה כבש כברי? כבש הוא אחד, מיוחד. אמר לגלותה, אתה נחכם, תעזבו לי. רואים שבימי חז"ל, לנהוג במידת חסידות לא היה דבר הפשוט כל כך, שכל אחד מותר לו לצול את האתרה. כן. מסתכן שהשוטרים יחרש גלותה. אבל זה תלוי, זה נפתר. כמו שלמשל השאלה האם מותר, האם מותר, שאלו את רבינו ישראל מגרונה, שאלו אותו האם מותר להוציא פיציות החוצה משום יואר, האם מותר? זאת אומרת, זו שאלה רצינית. בחברה בריאה ונורמלית אתה שואל על מעשה חריג האם הוא מותר משום יואר. היום כל אחד עושה מעשה חריג, אומר, ודאי, יותר טוב. אז רבינו ישראל מגרונה ענה בסוף אחרי דיון ארוך, אמר, זה תלוי במקום ובזמן. אז יש חברה שבה הדבר הזה מקובל, מותר. חברה שבה הדבר הזה איננו מקובל, וזה גבוהה מהסכם. אני לא אומר פה מצד הקבלה או לא הקבלה. כן? במקום שהוצאת תהיות תחשב למעשה של חסידות גבוהה, הדבר הזה הוא עצמי. אלא אם כן, זה במקום שבו זה מרגיז את האנשים, לפעמים יש אנשים שמרגיז אותם שיש, למשל באוניברסיטה שלהם, אנשים שציות בחוץ, אז מצווה להוציא. כן? זה תלוי, כמו שמשל, האם מותר לעבור באור אדום במקום שבו אין מכונית? אתה מסתכל ככה, 4 קילומטר משם אין מכונית, 4 קילומטר משם אין מכונית, מותר לעבור באדום או לא? חם. מה? באיטליה מותר. בירושלים מותר, בחיפה אסור. כי בירושלים אנשים לא לחוצים על הדבר הזה. בחיפה זה הדת. יש דת כזאת, דת חוק. ואז אתה רואה נשים סקנות, סוציאליסטיות, הסתדרותניקיות, ככה, שקשה להם זה, ומומדות בגאון, כדי לחכות שהרמזור יתחלק לירוק. אז במקום כזה, שם זה חילול השם לעשות את זה. אז אין לך ברירה. מה? תפסיק את האוטובוס. מה אתה אומר? בירושלים זה לא כך. מה אתה אומר? והליכה עם כיפה תגרום לריחוק. מה? זה מצוי אגב בבתים של הורים שתלמידים במכון מיר. אז זה צריך לזאת של הפחם. מה? בצבא אין בעיה. אתה לא כל עם ישראל מגיע. יהודים שזה יהודים של כיפה. טוב. נמשיך הלאה. כללות הדבר, כל מה שהוא עיקרי במצווה, יעשהו לפני כל מלאי. אכפת לי, תדעי כמה שאתה רוצה. ומה שאינו עיקרי והוא גורם שחוק ועיתול, לא יעשהו. נמצאת על המת, שהבא להתחסד חסידות אמיתית, צריך שישקול כל מעשיו לפי התולדות הנמשכות מהם, ולפי התנאים המתלהים להם לפי העת, לפי החברה, לפי הנושא ולפי המקום. ואם הפרישה תוליד יותר, כדי שם שמיים ונחת רוח לפניו מן המעשה, יפרוש ולא יעשה. או אם מעשה אחד במראיתו הוא טוב ובתולדותיו ובתנאיו הוא רע, ומעשה אחר רע במראיתו וטוב בתולדותיו, הכל הולך אחר החיתום והתולדה שהיא פרי המעשים בעצם. ואין הדברים מסורים אלא ללב מבין ושכל נכון. כי אפשר לבאר הפרטים, שאין להם כיף, אפשר רק לתת דוגמאות. והשם זה חוכמה, מפי יודעת ובונה. ומעשה דרבי טרפון יוכיח. אז זה משהו מאוד מיוחד, מעשה דרבי טרפון. יש מחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי, האם מה שנאמר בתורה בשוכבך ובקומך זה ציון של זמן או של מצב. כן? לפי בית הלל, בשוכבך, הכוונה בשעה שבני אדם שוכבים. בקומך, בשעה שבני אדם עומדים. זאת אומרת שכאן צריך לקרוא את קריאת שמה בשחרית ובערבית. אבל האם לקרוא את קריאת שמה בישיבה, בשכיבה, בעמידה, מקורבל, מבולגל, עם הראש למטה, לא משנה בכלל, אפשר לקרוא את שמה. אבל לדעת בשמי זה בדיוק כך. בשמי אומרים בשוכבך שבקריאת שמה של ערבית צריך אדם גם לשכב. ובקומך בקריאת שמה של שחרית הוא צריך דווקא לעמוד. רבי טרפון הלך בדרך והיטה. היטה כדעת בשמי כדי לקרוא קריאת שמה. סך הכל מה הוא עשה? הוא רק החמיר, הרי קריאת שמה בערבית, הוא קרא. הוא רק רצה לנהוג גם כבית שמי. ובאו ליסטים ורצו להרוג אותו. אמרו לו, כדאי היית לחוב בנפשך שעברת על דברי בית הלל. זה כבר מתחיל להיות מוגזם, חייב היטה בגלל זה. מה? לא, החכמים אמרו לו, זה הגיע לך בגלל. עכשיו, מה זה אומר הדבר הזה? בית שמאי ובית הלל זה לא סתם מחלוקת, זאת הייתה המחלוקת הראשונה בישראל, והגיעה עד שפיכות דמים, נכון? הרגו אחד את השני. מה? כתוב, כן, כן, כתוב בעיתונים לירושלמי, שתלמידי בית שמאי היו הורגים את תלמידי בית הלל. זה כתוב במשנה ביוונות. אני מדבר עכשיו על הגמרא בירושלמי, בירושלמי שבת, לגבי גזירת יוצחת דבר, איך התקבלו גזירת יוצחת דבר, איך פתאום היה רוב בסנדרים? פשוט מאוד. כי כל תלמיד של בית הלל שהתקרב במקום ההצבעה, היו הורגים אותו. קצת בעיה. שאלו הקראים את רבנו סעדיה גאון, איך אתה רוצה שנקבל הלכות מרבנים שקבעו הלכה לידי נשק? אמר רב סעדיה גאון, דבר זה לא מוזכר בתלמוד. מכאן אמרו הטיפשים באוניברסיטה שרבנו סעדיה לא הכיר את התלמוד הירושלמי. כי הרי זה כתוב בתלמוד הירושלמי. ואינם מבינים מה ההבדל בין תלמיד חכם לבין אקדמי. שהתלמיד, האקדמי הוא רוצה לעשות מחקר, תלמיד חכם הוא רוצה גם לחנך. אז הוא, על הקראים הוא עובד, מצווה לעבוד על הקראים. ולומר להם, זה לא כתוב בתלמוד, זה נכון, זה בתלמוד הירושלמי כתוב, אבל בבבלי זה לא כתוב. כן, דבר היה שרבינו צדיק גאון ידע את הירושלמי, שהוא בעצמו פוסק בעשרות מקומות לפי הירושלמי. כן? זה ברור שרבינו צדיק הכיר את הירושלמי. אלא שהוא בא לומר, הקראים, אני לא רוצה בכלל לדבר איתם, אני דוחה אתם בגלל. אבל באמת, איך אנחנו קובעים את ההלכה כבית שמי ב-18 דברים? לא בגלל שהרגו תלמידי בית שמי תלמידי בית שמי. כי באמת הלכה לא מתקבלת בצורה כזאת. אלא בגלל שעם ישראל נכנס לכזאת טראומה בגלל הדבר הזה, שהחליטו שלא לשנות. אבל לא שהייתה, לא שהתוקף חוקי להצבע של בית שמי זה היום, חז וחדים. על כל פנים אתם רואים שמחלוקת בית הלל ובית שמי הגיעה לטונים גבוהים. לא סתם טונים גבוהים, הגיעה גם לשפיכות דמים. מה אתה אומר? למה הרב סעדיה ענה ככה? באמת אנחנו... באמת אנחנו לא פוסקים על פי זה. אנחנו לא פוסקים על פי זה. אנחנו לא פוסקים לפי בית שמי בגלל ההצבעה שהייתה באותו יום. אלא בגלל שעם ישראל החליט לקבל את דברי בית שמי. אמרו, מספיק עם מחלוקות, אנחנו נקבל את הדברים כמו שהם. נשאיר את זה כפוף. בסדר? אז זה לא קשור בכלל לבית שמי ובית הלל. והראיה שיש דברים ב-18 דברים, שאף על פי שאליהו הנביא עצמו לא יכול לבטל את ה-18 דבר, אבל כיוון שמשל גזירת שמנם של גויים לא פשטה בכל ישראל, היא בטלה. למרות שהיא גזירת 18 דבר. כן? כי עם ישראל לא קיבל. נכון. יותר גדול מאליהו הנביא. כן. אז, כן. איך אפשר להבין שתלמידי בית שמאי יערבו תלמידי בית הלל? זה משהו אחר. מה זה תלמידים? כולם היו תלמידי חכמים לתלמידים האלה? הכוונה הייתה לא מפלגה. בתוך המפלגה הם שודדים. לא, הם עצמם לא הצביעו. הם פשוט מנעו מתלמידי חכמים של בית הלל להגיע למקום. או שכן או שלא, אני לא יודע. אני לא יודע. אמרתי לך, אני לא יודע, זה לא כתוב בתלמוד, לא בבבלי ולא בירושלים, הם ידעו או לא. כן? חוץ מזה שבית שמאי טענו שהלכה כמותם גם אם הם מיעוט. בגלל שהם סברו שכיוון שהם חכמים יותר מתלמידי בית הלל, אז הם עולים במשקל יותר ברוב. איפה ראית את היום להגיד לבוא?
אלו
ואלו דברי אלוהים חיים והלכה כבית הלל. בסדר, אבל מה אמרת לעתיד לבוא?
לא, הלכה כבית שמאי.
לעתיד לבוא הלכה כבית שמאי? זה מה זה כתוב. מכתב אליהו נמצא במאה ה-20. אז עד המאה ה-20 לא אמרו את זה? רבי צדוק. רבי צדוק חי במאה ה-19, אז רבי צדוק לא אמרו את זה? מה המקור? זה בשם גורי הארי. בשם גורי הארי, אפילו לא רבי חיים ויטל. זה המקור הראשון. זאת אומרת, להתחיל לבוא אל החטיבה שלנו. אבל האמת היא שהיום זה כן ככה. מרוב חומרות שיוסיפו, בסוף על החטיבה שלנו. אז הוא מעשה דרבי טרפון יוכיח, שהחמיר להטות כבית שמי, ואמרו לו, כדאי היית לחוב בעצמך, שעברת על דברי בית הלל, אף על פי שמחמיר היה, וזה, אז הוא מסביר לך מה מיוחד בבית הלל ובית שמי, שעניין מחלוקת בית שמי ובית הלל היה עניין כבד לישראל, מפני המחלוקת הגדולה שרבתה ביניהם. יש בשולחן ערוך, בהלכות תשעה באב, יש סימן שלם על ימים שראוי ממידת חסידות לטענות בהם. אחד מהם זה תשעה באדר. תשעה באדר, טוב להתענות, שבו נחלקו בית שמי ובית הלל. הרי מזה בא החורבן בסוף. זה היה ראשית של השנאת חינם שהביאה בסוף לחורבן הבית. כן. וסוף סוף נגמר שהלכה כבית הלל לעולם. הנה, קיומה של תורה שגמר דין זה יישאר בכל תוקף לעד ולעולמי עולמים ולא יחלש בשום פנים. ושלא תעשה תורה וחס וחלילה כשתי תורות. שים לב שפה הוא לא יודע שלעתיד לבוא הלכה כבית שם. ועל כן לדעת המשנה הזאת יותר חסידות הוא להחזיק כבית הלל אפילו לכולה מלהחמיר כבית שמי. וזה לנו לעיניים לראות איזה דרך לשכון אור באמת ובאמונה לעשות הישר בעיני השם. ברור? אז משקל החסידות, פרק מיוחד, שראוי לכל מי שבא להחמיר חומרה, ללמוד אותו לפני שהוא מבצע את החומרה. הנה כל. אז תלבנו לבין עצמו, אולי יגלו את זה. כן.
מתי לדוגמה
הציבור החברים? הרי הם נוהגים כל הציבור לבדוק בדין מסוימים, או לשים תיאור. נכון. אז הרגע שהם נותנים ציבור קצת מנהל, שכם לעשות את זה. כן. לא יודע, אם אתה מגיע למקום שהתנהגותך או לבושך יגרמו לעוינות, או לצחוק, או לייחוס יוהרה אליך, נתלבש אחרת. מעשה ברב קוק, שהגיע לאיזה עיירה, לא, לאיזה קיבוץ, בעמק, בעמק ישראל. ושם לא הקפידו כראוי על הפרשת תרומות ומעשרות. אז הרב קוק נתן שם דרשה נלהבת על החשיבות של תרומות ומעשרות. לבש בגדי פועל, ואמר שלא יסיר את הבגדים האלה עד שהם לא יקבלו על עצמם להפריש תרומות ומעשרות. אתה חולק על הרפוק דפקת את העגל, מה זאת אומרת? אם הרפוק אומר, אז זה אמת.
לא, הוא עושה ככה, אבל לא ראינו רבנים שעושים ככה.
למה לא ראינו רבנים שעושים ככה?
איך הוא ראי לרב שבאמת
ציבור מסוים
הוא מכניס
לבדים?
אבל
איך
ציבור אחר
מכניס לבדים? איזה דבר? מה? למשל, אני רב, הלכתי לתת הרצאות בחוץ לארץ באיזשהו מקום. אמרו לי שמה, אם אתה בלי חליפה, זה לא יתקבל. לבשתי חליפה. אתה רואה שיש רבנים מחליפים בגדים. נכון, כי הקבלה יש עניין של ארבעה כיסויים בשבת. מה אכפת לך שהוא לא עושה זקן? מה אתה עושה לו צרות? אתה תלבש. זה הוא לא יכול לראות. כן, כן, טוב. לא, זה יותר טוב, זה ככה ממתים מצטנים. זאת אומרת, גורם להתייבשות. ואז אתה מזכה את כל מדה במיוחד הזה.
אבל קורא למטה
שרבול קצר, שליח ציבור לא יכול להתפלל בשרבול קצר. נכון. לפני כבוד הציבור, מה זה? היא מתכסה בטלית, אז זה כבר משהו אחר, אז היא מתכסה בטלית. אם אתה בגלל זה שאתה מתארח את מישהו, אתה תפגע בו ואתה אומר, אני לא אוכל אצלך. אתה יודע כמה אנשים נפגעים מזה? אבל זה פוגע. אם אתה לא רגיש לזה, אתה תפגע.
זה ציבור שלם לשונה, אבל זה לא אדם פרטי.
מה?
ציבור שלם שנוהג ככה, זה לא משנה מעצמי. ציבור שלם שנוהג ככה.
נכון, אז מה?
אבל
אתה צריך שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. זה מצווה דאורייתא, ואהבת את השם אלוהיך, אומר הספרי, שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. אז אם כדי ששם שמיים מתאהב על ידך צריך ללבוש בגד אחר, תלבוש בגד אחר, מה? שיהיה שם שמיים מתאהב על ידך. אני למשל אמרתי, כדי ששם שמיים מתאהב על ידי, הייתי מוכן ללבוש חליפה.
זה
יהיה
כוח הביטול, עושה צחוק מעצמו,
זה
אדם...
אז אם הוא יעשה צחוק מעצמו, שלא יעשה.
אז
לכן זה ככה, שיבוא כמו שהוא, אבל אני אומר, הכל, הקריטריון הוא האם יהיה פה כוח הביטול, קידו שם שמיים או לא קידו שם שמיים, זה מה שקובע, לא משהו אחר. לא אם אני רגיל ככה או לא רגיל ככה. כן. נכון, לכן יש מצווה להתלבש אחרי, אבל לגבי תשעה באב ביום הכיפורים יש הרי דין שאסור לנעול נעליים בתשעה באב. מה יעשה אדם שבתשעה באב צריך לעבור דרך רחוב של גויים בלי נעליים יצחקו עליו? הקבוע פוסקים, זה מובא בשולחן ערוך, שכאשר הוא נמצא ברחוב הגויים ילבש נעליים בתשעה באב כדי שלא יצחקו עליו. אמרתי, זה כבר עניין של שאלת החכם. שאלת החכם, כן, 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 כמעשה באותו מפקד בצבא, שבאו אליו שני דתיים ואמרו לו, היום זה צום ישעיהו, אנחנו מבקשים להיות פטורים מפעילות. כן, אז הוא רשם את השמות, מספר אישי והכל, ואחר כך הוריד את הכובע ורואו שיש שוטים. הם נכנסו בפנים, כמובן. אז מה שאומר, אי אפשר פה לפרט את כל הפרטים, אין הדברים המסורים אלא ללב, ללב מבין ושכל נכון, כי אפשר לבאר הפרטים שאין להם כן, והשם ייתן חוכמה בשביל דעת ותבונה. אז זה בשביל זה, וצריך באמת חוכמה גדולה. מעשה בהרב שלמה זלמן אוירבך. עלה באוטובוס וישב מקדימה, צטל הראשון. הגיעה אישה לא תנועה במיוחד והתיישבה לידו. מה עושים? אפשרות אחת להגיד תרחיבי, אפשרות שנייה לעבור לצטל אחר, אפשרות שלישית זה עשר כך. בכל מקרה חילול השם יש. מה עשה? ירד מהאוטובוס ועלה לאוטובוס הבא. ירד בתחנה, אז מה זה עלה לו עוד כמה שקלים? עלה כמה שקלים. אז מה? ואיזה איחר לשיעור? אז איחר לשיעור. זה דבר משהו יותר חשוב, נכון? זה אחי, הכל נמדד על פי התוצאה. אם אתה תמשוך אהדה ציבורית, זה טוב, אם תמשוך אוהדה ציבורית, אז גם סתם אסטרטגית זה לא כדאי. לא תמיד, זה לא נכון. הרי היה שהממשלה מאשרת את זה. טוב, זהו.